במסגרת הניסיונות להיאבק בתופעת החרם הבינלאומי על ישראל, ובפרט פעילות תנועת BDS, עבר בכנסת במרס 2017 תיקון לחוק הכניסה לישראל, ובו נקבע כי לא ינתנו אשרה ורישיון ישיבה בישראל לאדם, אם הוא מעורב בקידום חרמות על המדינה. יעילות התיקון הזה כאמצעי משפטי למאבק בתופעת החרם הבינלאומי על ישראל, עמדה במבחן בחודש אוקטובר האחרון, בעקבות הגעתה לישראל של סטודנטית אמריקנית בשם לרה אלקסם. על הפרשה הזו ומשמעויותיה, נשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור מיכל חטואל, עמיתת מחקר במכון. שלום מיכל.
היי.
מה ניתן ללמוד על הפרשה הזו, וגם לגבי הסוגיות שנקשרות בה, בהקשר של ההתמודדות הישראלית עם תופעת הדלגיטימציה, פנימה והחוצה? ותחילה לאתגר החזית הזאת, החזית של מאבק בדלגיטימציה, בשונה מחזית האיומים הצבאיים.
אוקיי. אז ראשית כל, אני חושבת שבאמת, אני אגע בחלק האחרון של השאלה שלך, בכל מה שקשור ללוחמה הזאת או לחזית הזאת, שהיא בעצם לא משהו מוכר של צבא מול צבא, או מדינה מול מדינה. אנחנו מדברים פה על תנועה ועל קמפיין שמובל על ידי חברה אזרחית. ומלכתחילה שהמדינה באה להתמודד מול חברה אזרחית, יש פה איזושהי בעייתיות מסוימת ומורכבות מסוימת שצריך לתת עליה את הדעת. אז קודם כל, יש את מי שיגיד שהתנועה הזאת היא גם ככה, ההישגים שלה הם מאוד מאוד שוליים. המטרה זה BDS, Boycott Divestment Sanctions, אין חרם על ישראל, אין סנקציות על ישראל, ואנחנו לא רואים משיכת השקעות מישראל, בטח לא בצורה מסיבית כמו שהתנועה תייחל לה. אבל מה שאנחנו כן צריכים כל הזמן לזכור שאנחנו מתמודדים עם התופעה הזאת, זה שהמטרה שלהם היא גם בזירה התודעתית. כלומר, לקשר את ישראל עם דברים איומים כמו אפרטייד, לציין שישראל היא לא דמוקרטיה וכן הלאה. עכשיו, איך משיגים את הדברים האלה? על ידי כל הזמן לחזור על הנרטיב שישראל למשל היא מדינת אפרטייד, על ידי להגיע למצבים שמראים שישראל היא בעצם הגוליית והפלסטינים הם הדוד. כלומר, היפוך היוצרות ממה שאנחנו מכירים עד לא מזמן. במקרה הספציפי הזה, אני מתייחסת עכשיו למקרה הספציפי של לרה אלקסם. קודם כל, הייתה לה אשרה להיכנס לארץ. מדובר בסטודנטית בת 22, כפי שאתה ציינת. היא התקבלה לאוניברסיטה העברית, לפי מה שהבנתי, אפילו קיבלה איזושהי מלגה לבוא וללמוד כאן. היא טוענת, מן הסתם, גם זה שהיא באה לפה, היא בעצם משתפת פעולה עם ישראל. היא רוצה ללמוד את ישראל. איך אפשר להגיד שהיא מטילה חרם או מקדמת חרם על מדינת ישראל, כשהיא באה בעצם ללמוד כאן?
אבל יש לה פעילות במסגרת אחד מארגוני החרם.
אז זהו. עכשיו, אז פה אני נכנסת לעניין של החוק. בעבר היא באמת הייתה פעילה, בארגון שהוא באמת מאוד בעייתי, שאנחנו יודעים עליו שהוא מאוד בעייתי, Students for Justice in Palestine. העניין הוא שהיא מאפריל 2017 לא פעילה בארגון הזה, ונראה על פניו וגם לפי ההצהרות שלה שהיא שינתה את דרכיה ובאמת מעוניית עכשיו לבוא ולהכיר את מדינת ישראל, שזה דבר שעל פניו מבחינתנו הוא דבר חיובי, זה שינוי כיוון שאנחנו כמדינה מייחלים אליו. עכשיו, נושא נוסף שהוא קשור ממש בפרשה הזאת ושהוא מאוד חשוב, זה הנושא של האקדמי. בעצם יש כאן תחום אפור באקדמיה, כי אנחנו מאוד קשה, בניגוד לקשרים דיפלומטיים שאנחנו רואים, אם יש או אין, או מסחר, פה בתחום הדיפלומטי אנחנו לא, קשה מאוד אם סטודנט ישראלי לא מתקבל להרצות בכנס, או אם נייר שלו לא מתקבל לפרסום, מאמר לא מתקבל לפרסום, או הוא לא מתקבל לפוסט-דוק בחול, מאוד קשה להוכיח שזה בגלל חרם. מעטים המקרים שמרצה כותב, אני לא מקבל אותך, אני לא מקבל אותך כי אתה, לא יודעת, בצבא הכיבוש או איזה משהו כזה, זה נדיר. ולכן יש פה הרבה מאוד אפור. עכשיו, כשחוקקו את החוק הזה, שהכניסו את התיקון לחוק במרץ 2017, האקדמיה פה יצאה באיזושהי קריאה שיש פה משהו מאוד בעייתי, כי אנחנו כל הזמן רוצים לעשות למשל שיתופי פעולה, אנחנו רוצים לעשות כנסים אקדמיים בארץ. עכשיו אנחנו רוצים שאנשים יגיעו לארץ, ועל פניו החוק הזה הוא מי שדעותיו הפוליטיות לא מתיישרות עם הקו של המדינה, יכולים לא להכניס אותו לארץ, וזה יכול להיות עילה לא לקיים שיתוף פעולה עם מדינת ישראל ועם האקדמיה הישראלית. ולכן, כשמדובר בסטודנטית שכבר התקבלה למוסד אקדמי בארץ, הדבר הזה הוא הופך עוד יותר בעייתי. והבאז התקשורתי סביב זה שלא נותנים לה להיכנס, הוא באמת יוצר יותר ויותר תהודה שלילית למדינת ישראל. עכשיו אני מגיעה לשאלה של איך הדבר הזה יכול, מה ההשלכות שלו, פנימה והחוצה. אז קודם כל, הספרות המקצועית שמתייחסת, בואו נשים את זה קודם על השולחן, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם, אנחנו עד עכשיו דיברנו על דבר שנקרא BDS, אבל אנחנו רואים פה דבר יותר רחב, BDS הוא חלק, הוא קצה הקרחון, מתופעה יותר רחבה של לעשות דה-לגיטימציה למדינת ישראל, במתכונת הנוכחית שלה, כמדינת הלאום של העם היהודי. וכשעם, עם או קבוצה אתנית או מדינה, עוברת את ההליך הזה של דה-לגיטימציה, זה, ושוב, אני חוזרת פה לספרות המקצועית, לדבר הזה, לתהליך הזה, יש כל מיני תופעות לוואי, לא טובות. למשל, קבוצה שעוברת דה-לגיטימציה, שמרגישה שיש אויב חיצוני שעושה לדה-לגיטימציה, היא נוטה, או החברה בתוך אותה מדינה, תהיה בעלת נטייה לאחד את השורות. כלומר, להיות בעלת נטייה לחשיבה, שאם אתה לא איתנו, אתה נגדנו. כלומר, חשיבה יותר דיכוטומית על המחנה הפנימי והאויב החיצוני. ואם אנחנו עכשיו תחת מתקפה, אז אנחנו לא מבקרים את הממסד, וכל המרחב הזה של ביקורת ושל היכולת באמת לבקר בחופשיות ולהתבטא בחופשיות, הוא מרחב שמצטמצם. ואנחנו רואים את זה גם פה, גם בשיח הכותבי, אפילו בשיח שאם בודקים עכשיו את הפרשה הספציפית הזאת של לארי אל-קאסם, אנחנו רואים שגם הסיקור פה הוא מאוד דיכוטומי, או שאתה בעד או שאתה נגד, ואם אתה נגד, אז אנחנו נותנים לאנשים להיכנס למדינת ישראל, וזה כמו להגיש את הלחי השנייה, כן? באים, אנשים באים, אנחנו מדינה ריבונית, ואנחנו יכולים לקבוע מי נכנס ומי לא נכנס. זה נכון, הדבר הזה הוא נכון. השאלה היא פשוט איך אנחנו צריכים לעשות את זה בצורה חכמה כדי להתמודד עם החזית הזאת. כלומר, אם באים ואומרים כל היום, מדינת ישראל היא לא דמוקרטיה, מדינת ישראל מטשטשת את עקבותיה בכל מיני דברים שהיא עושה, ואז אנחנו לא נותנים לאנשים להיכנס, אז אנשים על פניו אומרים, הנה, זאת ההוכחה שהמדינה הזאת היא בכלל לא דמוקרטיה, היא עושה דברים נוראיים. ועוד שהגישה ההפוכה תטען, בואו נפתח את שערינו, בואו ניתן לכל האנשים האלה להיכנס, נראה שאנחנו באמת לא מדינת אפרטהייד כמו שטוענים שאנחנו, וזאת דרך אחרת להתגונן או להתמודד עם האיום הזה. זה לגבי מה שזה עושה לנו פנימה. עכשיו, מבחינת מה שזה עושה לנו בחוץ, אז שוב, אנחנו חוזרים למישור הקשה, למדדים הקשים של מסחר או קשרים דיפלומטיים, אין בעיה, הכל טוב, נשיא צ'אד עכשיו היה פה וכן הלאה. אבל שאנחנו מסתכלים על, למשל, היחס של היהודים בתוך מדינת ישראל ויהדות התפוצות, אנחנו רואים שיש פה תהליכים שהם מאוד בעייתיים. עכשיו, לא הייתי נותנת ל-BDS ולחבר'ה האלה את הקרדיט, שזה מה שמייצר את הפערים בין יהדות התפוצות ומדינת ישראל, ממש לא. אבל שוב, בגלל שאנחנו מדברים על מישורים רכים, אז יש פה השפעה של דעת קהל, יש פה תהליכים ארוכי טווח שמחרסמים כל הזמן, והפערים מתלבשים על הפערים הקיימים והחילוקי הדעות הקיימים. עכשיו, אנחנו רואים שהחברה בארץ היא חברה שנוטה והופכת יותר שמרנית בדעותיה, בעוד שהחברה היהודית בחוץ לארץ, ופה אני מתייחסת בעיקר ליהדות ארצות הברית, כי יהדות ארצות הברית היא בערך חצי מהיהודים בעולם נמצאים בארץ וחצי בארצות הברית. אז זו קהילה מאוד מאוד משמעותית, והקהילה הזאת היא נוטה לכיוונים יותר ליברליים. ולכן הדבר הזה של ההתגוננות, ההתבצרות של ישראל, במיוחד במה שמקבל ביטוי, למשל בפרשת לארי אל-קאסם, מאוד, מאוד מרחיק וגם מייצר בעיה אצלם, כי הם אלה שהרבה פעמים נמצאים בחזית, כלומר, הם אלה שהולכים. אנחנו פה בישראל לא מרגישים מן הסתם אנטישמיות, אנחנו כמובן לא מרגישים שלא אוהבים את מדינת ישראל, זה לא מה שאנחנו נתקלים בו על בשרנו. החבר'ה בחול הולכים לאוניברסיטאות ונתקלים במחסומים, מחסומי דמה וכל מיני הפגנות ודברים פחות נעימים שישר מקשרים אותם למדינת ישראל, לא משנה מה, אם הם תומכים, לא תומכים וכן הלאה. ועוד נושא פה זה הנושא של היהודים, בעצם כי בתוך השורות של מי שמבקש להכפיש את מדינת ישראל, מי שמבקש לנדות את מדינת ישראל מהזירה הבינלאומית, נמצאים גם יהודים. וזה הרבה פעמים אלה יהודים שמאוד אוהבים את המדינה, שיש להם קרובים במדינה, שמבקרים פה לעתים קרובות, אבל יש להם הרבה מאוד ביקורת על, על המדינה. והחוק הזה הוא מאוד בעייתי עבורם.
הצגת תמונת מצב עם הרבה מאוד פנים והרבה מאוד סוגיות שנקשרות בנושא שבו התחלנו את הדיון. עצם הפעולה של המדינה נגד מי שמקדם חרם עליה. ואחרי שבעצם עסקנו בסוגיות או בממדים השונים של הנושא, רציתי לשאול אותך לקראת סיכום, מהי האסטרטגיה היעילה והנכונה שבה ישראל צריכה לנקוט כדי לא לפגוע או לא להוביל חסרונות של התמקדות בתחום צר של הנושא הזה.
אז כאמור, זה מאוד מורכב, ובאמת צריך לבחון כל מקרה לגופו. לא הייתי אומרת עכשיו באופן גורף, ניתן לכל מי שרוצה להיכנס, אבל אם אנחנו כבר משתמשים בחוק הזה, בתיקון לחוק, צריך להפעיל אותו במינימום. צריך לזכור כשמפעילים אותו, שבסוף פעילים שרוצים להכפיש את מדינת ישראל, הם לא צריכים לבוא לפה בשביל זה. אם הם רוצים לצלם או כן הלאה, יש משפחת תמימי, יש לא חסר גורמים שיעבירו תמונות בחול, יש לנו היום טוויטר, אינסטגרם, אינטרנט, הרי לא צריך להיות פה פיזית בשביל הדברים האלה. ולכן, אם אנחנו מונעים פיזית מבן אדם להיכנס לפה, צריך לחשוב על גם הרעש התקשורתי, גם איך הדבר הזה נראה, מה זה עושה לנו בזירה התודעתית. זירה שהיא זה המגרש של המשחק הזה, זה הזירה התודעתית. ולכן כל פעולה כזאת אנחנו צריכים לחשוב מה היתרונות ומה החסרונות. האם זה שהיא עכשיו לא תיכנס לפה, האם הנזק יהיה יותר גדול מהתועלת או ההפך? זה דבר ראשון מבחינת ההפעלה של החוק הזה. עכשיו, מעבר לזה צריך לזכור שכשאנחנו, כשהכנסת או הנבחרי ציבור באים לחוקק חוקים, בעצם החוקים האלה הם חלון הראווה של הדמוקרטיה הישראלית. ואם אנחנו כל הזמן טוענים שמדינת ישראל היא דמוקרטיה, ואנחנו בעצם נלחמים במי שטוען שהיא מדינת אפרטהייד, אז אנחנו צריכים להתייעץ אולי עם גורמים מקצועיים שיכולים להטריע, להרים דגל אדום, שנייה לפני שמחוקקים, ולחשוב על כל ההשלכות, גורמים לא פוליטיים, שיחשבו על כל ההחלטות של אותו חוק, ואולי גם אם בסוף מחליטים כן לחוקק את החוק, כעבור פרק זמן מסוים, שנה, שנה וחצי, כן להעריך איפה לעשות פשוט שיקולי עלות תועלת, ולראות בפועל האם החוק הזה קידם את האינטרס שלנו, או יכול להיות שפגע. וזה נכון לכל דבר, גם לחוקים שנתפסים כדבר פנים. פה יש לנו פאר אקסלנס, דבר שהוא נתפס מדיניות חוץ, כי את מי אנחנו מכניסים, אבל הדבר הזה הוא נכון גם לחוקים שאנחנו, שמאוד מאוד קרובים לליבנו בחברה הישראלית, וזה נתפס כנושא פנים, אבל בסוף אלה החוקים שאחר כך גם אנחנו מבוקרים עליהם בחוץ. לכן גם עם חוקים שנתפסים בזירת הפנים, אנחנו צריכים לעשות את אותו תהליך של קודם כל לחשוב איך זה משרת אותנו, אם התועלת עולה על הנזק, ואחרי זמן מסוים לעשות את הערכה הזאת. ועוד דבר אחרון אולי, רק באמת בהקשר של הפרשה הזאת, תאום. כלומר, לא יכול להיות שפה יש סטודנטית בת 22 שהתקבלה על ידי האוניברסיטה בישראל, קיבלה ויזה מהקונסוליה בחוץ לארץ, הגיעה לנתב"ג, ופתאום פה לא נתנו לה להיכנס. אז צריך להיות פה תיאום בין הקונסוליה לבין האקדמיה, לבין המשרדים הממשלתיים שמטפלים בנושא, לבין נתב"ג, כמובן.
תודה רבה, מיכל.